ערב טוב, שלום לכם, מה העניינים? היה כיף לבוא לפה לשמוע את כל הרעש. כמי זה לא מפריע לשכנים, אבל תענוג לראות כל כך הרבה אנשים שבאו לכאן הערב. אנחנו הולכים לדבר על תופעת הדתל"שים. אני אפתח בכמה נקודות, ואז הזמן השאלות שלכם. אני ממש אשמח. כל מה שמטריד אתכם, מעניין אתכם בנושא הזה, זה הזמן. יש לי חבר שהוא רב בארצות הברית. הוא קיבל מייל מאדם לא מוכר שכתב לו כך. אני יהודי שגר בסידני באוסטרליה. אני נשוי לגויה, נוצריה. ובכל יום ראשון אנחנו הולכים עם שני הילדים שלנו לכנסייה. אני שונא כל מה שקשור ליהדות. אני אוכל ביום כיפור, זולל חמץ בפסח, לא עושה אף מצווה. אני אפילו קניתי לי חלקה בבית הקברות הנוצרי, כדי שכשאני אמות, אז יקברו אותי שם. עכשיו כל זה היה הקדמה לשאלה. אתם בטח אומרים לעצמכם, אז מה הוא רוצה לשאול את הרב? אז הוא אמר, למרות כל מה שאמרתי, יש לי בעיה שאני עדיין מרגיש בפנים יהודי. רציתי לשאול אותך, הרב, אם יש דרך שאתה יכול לעזור לי, לעשות כמו גיור, אבל הפוך. כלומר, כמו שגוי יכול להתגייר ולהיות יהודי, אם אתה יכול לסדר לי שאני מיהודי, אני אעשה גיור הפוך, ואז אני אהפוך להיות גוי, ואז ביי. גמרתי עם כל ההרגשה הזו שכל הזמן מנקרת בי, שאני עדיין יהודי. מה אתם אומרים? יש דרך כזאת?
לא.
יש מה לעשות איתו? מה הייתם אומרים לו?
אתה לא אומר שאי אפשר, שיהודי, הוא תמיד
שיהודי... כן. מה יש להגיד לאדם כזה? אז תראו, קודם כל זה מדהים שיש אדם כזה. שהוא נשוי לגויה, הוא הולך לכנסייה כל יום ראשון, הוא אוכל חמץ בפסח, זולל ביום כיפור, לא עושה אף מצווה, אבל עדיין הוא מרגיש יהודי. משהו בתוכו עדיין פועם, בוער, והוא לא מצליח להשתחרר מזה. אז הרב כתב לו בחזרה, לצערי, אני לא אוכל לעזור לך במה שביקשת, כי אין אפשרות כזאת. אם אתה יהודי, זה אומר שיש לך צבע מסוים לנשמה, ואי אפשר לשנות את זה. ואתה יהודי, כמו שמשה רבנו היה יהודי, כמו שדוד המלך, כמו רבי עקיבא, זה הצבע של הנשמה שלך. אני רק יכול להציע לך, שאולי אם תיתן לעצמך צ'אנס להכיר באמת מה זה יהדות, מה זה אומר להיות יהודי, אולי תגלה שזה לא כל כך נורא, שאין באמת ממה לברוח. תראו, פתחתי בסיפור הזה, כי אנחנו נדבר עוד מעט על דתל"שים. אנשים שחוזרים בשאלה, נדבר על התופעה, נדבר על זה, למה היא קורית כל כך הרבה בציבור הדתי-לאומי. אבל חשוב לי לפני הכל להגיד שאנחנו מאמינים שאצל כל יהודי יש את אותו ניצוץ בפנים. את אותה הנשמה, וגם אם הוא בורח ממנה, וגם אם הוא מתכחש אליה, וגם אם הוא מנסה להסתיר אותה, לדמיין שהיא לא קיימת, היא שמה, היא נמצאת בתוכו, אותו פח טהור של שמן, שמתחבא שם בפנים, שאי אפשר לטמא אותו, אי אפשר להכחיד אותו, והאדם צריך לבחור, אם לתת לו הזדמנות, לדלוק, להעיר, או שהוא ימשיך לחכות, עד לרגע המתאים. אני רוצה לדבר קצת על הביטוי, חזרה בשאלה. שמעתם אותו? שאם משתמשים לחזור בשאלה, חוזר בשאלה. הביטוי הזה, הוא גם מוטעה, והוא גם מזיק. קודם כל הוא מוטעה, כי נשמע ממנו כאילו יש איזו שאלה, שאלה פצץ. שהבן אדם שמע אותה, ואז מה קרה? כל התורה, כל האמונה שלו, נפלה. תגידו, יש שאלה כזאת? איזה שאלה ג'וקר כזו, שאין מה לעשות איתה, והיא הפילה את כל האמונה? אז התשובה היא שלא, אין שאלה כזו. תבדקו, תעשו מחקר, ותגלו, תודה, שרוב האנשים שחזרו בשאלה, מה שנקרא, שנהיו דתלשים, אצל הרוב הגדול, הסיבה לא הייתה תיאולוגית. מה זה תיאולוגיה? כלומר, מסיבות של תפיסה דתית, שהם עשו איזה בירור פילוסופי עמוק, והגיעו למסקנה שאין אלוהים. לא. הרוב, זה לא מסיבות תיאולוגיות, אלא מסיבות פסיכולוגיות או סוציולוגיות. בוא נגיד את זה מעברית פשוטה, הבעיה שלהם לא הייתה עם אלוקים. הבעיה שלהם הייתה לפעמים עם ההלכה. הם רצו חיים בלי גבולות, רצו חופש. אם זה בתחום המיני או בתחומים אחרים. וחיים של תורה ומצוות היו נראים בעיניהם כמו סוג של איזה עול, מעיק. רוצים להשתחרר מזה. האם הם לא מאמינים באלוקים? חלק גדול מהם מאמינים. ועדיין, עזבו את הדרך של שמירת תורה ומצוות. יש כאלה שהמסגרת חנקה אותם. יש כאלה שהיה להם קשה בבית עם ההורים, ובזה סוג של אנטי, מרדנות. עשו להפך, ההורים דתיים, אני לא אהיה דתי. כמה מבין הדתלשים זה אנשים שבאמת יש פה אידיאולוגיה צרופה מתוך ברור עמוק שחקרו ובאמת למדו ויודעים והגיעו למסקנה שכל התורה זה שקר ואין אלוהים? האנשים האלה מעטים מאוד 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 מאוד. בכלל, תדעו שבעולם אתאיסטים באידיאולוגיה הם אנשים נדירים. רוב האנושות, רוב ההיסטוריה, כולל היום, מאמינה. על כל שטר של דולר כתוב את המילים In God we trust. באלוקים אנחנו מאמינים. זה לא באיראן. זה של המדינה הכי נאורה מערבית מתקדמת בעולם, United States of America. אנחנו מאמינים באלוהים, זה ברור. זה האינטואיציה הכי בסיסית של אדם שפוקח את העיניים, מסתכל על העולם המדהים. אם יש כזה עולם, אז יש בורא לעולם. לכן הביטוי חזרה בשאלה הוא מטעה. כאילו יש פה איזו שאלה שהפילה את הכל, אין שאלה כזאת. דבר שני, הוא גורם נזק, כי הוא מעביר איזה מסר שאנשים דתיים זה אנשים שלא שואלים שאלות. הנה אחד שהוא התחיל לשאול שאלות, אז מה קרה לו? חזר בשאלה. תגידו, אנשים דתיים לא שואלים שאלות? אתם מכירים דתיים? שואלים? תראו, כל מי שבחיים שלו פתח גמרא, כל הגמרא, זה ספר של שאלות, תשובות, קושיות, תירוצים. תראו בתורה, אנשים הכי גדולים, שואלים את הקדוש ברוך הוא, שאלות קשות. האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אנחנו לא מפחדים משאלות, לא בגלל שאנחנו כופרים, הפוך. בגלל שאנחנו מאמינים, אנחנו שואלים. כי יש פה איזו אמת גדולה, שאנחנו רוצים לברר אותה, לגלות אותה, לחשוף אותה. אז לכן המסר הזה, כאילו מעכשיו הוא התחיל לשאול שאלות, אני אגיד הפוך, דווקא אדם מאמין שואל שאלות. כלומר, נגיד, שאלה מפורסמת, למה יש רע בעולם? למה הייתה שואה? לאתאיסט, אין לשאלה הזאת משמעות. למה? ככה. ולא רק שככה, זה גם יכול לקרות עוד פעם. אין אלוהים, אף אחד לא מנהל, הכל הפקר. למה יש רע? כי יש רע. זה מה יש. דווקא אדם מאמין, יש לו שאלה, אם יש אלוקים שהוא טוב ורב חסד, איך קורים דברים רעים? טוב, אז אני לא בא לענות על זה עכשיו. שאלה ידועה, ספרים שלמים נכתבו עליה. אבל היא באה דווקא ממקום של אמונה. מי שלא מאמין, יכול לדפוק את הראש בקיר, להיות מתוסכל, אבל אין לו שאלה, הוא תקוע עם המצב הנורא. אז תגידו, אם הביטוי חזרה בשאלה הוא לא נכון, מאיפה הוא נולד? מי המציא את זה? איך זה קרה? אז התשובה היא שזה קשור לביטוי אחר הפוך. מה עבר אם חוזר בשאלה? חוזר בתשובה, אבל גם שם, מה הכוונה תשובה? תשובה, לא הכוונה answer באנגלית. תשובה, כמו שכתוב על שמואל הנביא, הוא תשובתו הרמתה כי שם ביתו. כלומר, חזר אל הבית, אל המקום, אל השורש שלו. זה המובן של חזרה בתשובה. השיבה אל המקוריות, אל העצמיות. אז מזה המציאו את הביטוי חוזר בתשובה, אז אסור. את ההפך מזה, שזה חוזר בשאלה. אבל הביטוי עצמו, כמו שאמרנו, הוא שגוי, הוא מטעה. ויחד עם זאת, חשוב להגיד, אנחנו כן רוצים אצל חוזרים בשאלה, שיגידו, מה, התורה הזאת היא ככה וככה, וחזל, הם בכלל לא הבינו. יגידו כל מיני קושיות וטענות ותירוצים, אבל שימו לב שהרבה פעמים, מתי נולדו השאלות? האם הם היו מראש והם גרמו לאדם לעזוב, או שאדם עזב מכל מיני סיבות, פסיכולוגיות, משפחתיות, נפשיות, היה לו קשה, אבל מה? למישהו נעים להגיד, תשמע, אני הפסקתי לשבור מצוות כי לא בא לי שש שעות בין בשר לחלב, וקשה לי לשמור נגיעה, ולא מתחלב. לא נעים להגיד את זה. אז מה בן אדם יגיד? כי התורה זה לא אמיתי, זה לא רציני, כי חכמים, כי... צריך לבדוק טוב. שאדם אומר שאלות מאיפה זה בא ומתי זה בא. ספרי על תלמיד אחד ששר מן הדרך, התרחק והתפקר. אחרי זה זמן, הוא הגיע שוב אל הישיבה ונכנס אל ראש הישיבה, שהיה לו הרבה כבוד. אל ראש הישיבה, למרות שהוא התרחק לגמרי, הוא ישב לפני הרב ואמר לו, תדע לך, כבוד הרב, יש לי הרבה קושיות על התורה, כי ככה וככה וככה וככה. אז הרב אמר לו, אני מוכן לענות לך על מה ששאלת, רק דבר אחד תגיד לי, האם קודם היו השאלות, ובגלל זה החלטת לעזוב, או שקודם אתה עזבת, ואז התעוררו כל מיני שאלות. אז התלמיד אמר בכנות, האפשרות השנייה, אז הרב אמר לו, אם ככה, אז אני לא יכול לענות לך. כי מה שאתה שואל זה לא שאלות, אלא תירוצים. ועל תירוצים אין לי תירוץ. ופה אני אתן לכם טיפ. בכלל בחיים לא שווה לבזבז זמן על ויכוחים. עם אתאיסטים, עם אנשים שימצאים בתפיסות אחרות והפוכות. מעטים אנשים שמשתכנעים מוויכוח בדרך כלל מה שקורה זה שכל אחד הוא... צועק את עמדתו וחוזר עליה ויוצא עוד יותר משוכנע שהוא צודק בלי להקשיב בכלל לשני. אז בגדול לא לבזבז זמן על הדברים האלו וגם לדעת שגם אם מישהו אגיד לכם, תשמע, אם אתה עכשיו מוכיח לי שיש אלוהים, אם אתה מסביר לי, אני מחר חוזר בתשובה, אל תקנו את זה. תביאו לו את ההוכחות הכי טובות. עכשיו אלוקים יעשה לו מעמד הר סיני פה בסלון. נראה לכם שמחר הוא התחיל להניח תפילין וישמור שבת? תשובה היא לא. ימצא תירוץ אחר. למה זה לא באמת ולא ככה ולא עכשיו ולא אני ולא פה ולא שם? אז לא לבזבז את האנרגיה שם. על מה כן? קודם כל, לבנות את האמונה שלנו, לבסס, להעמיק אותה ולהעביר את זה הלאה. לאנשים שבאמת מחפשים, שבאמת רוצים לשמוע. האם זה נכון שבציבור הדתי-לאומי יש... המון דתל"שים? יותר מאשר בציבור החרדי למשל? מה דעתכם? תראו, לרוב בשיחות, בדיונים עם חרדים, אז הם אומרים את הטיעון הזה. תראו מה קורה בציבור שלכם. המונים נוטשים את הדרך, מורידים את הכיפה. הדרך שלכם לא מחזיקה מעמד, היא לא עובדת. תראו, המחקרים מראים שיש עזיבה גדולה. כלומר, יש בין 20-40%, תלוי איזה מחקר, אנשים שלמדו במוסדות חינוך דתיים, ובאיזשהו שלב מורידים את הכיפה. כמה מתוכם בסוף חוזרים בחזרה? שאלה מעניינת. כמה מתוכם בכלל באו מבתים דתיים? גם שאלה מעניינת. כי תדעו שהרבה מהילדים שלומדים במוסדות חינוך דתיים, הם לאו דווקא דתיים מהבית. יש לא מעט אנשים חילונים או מסורתיים, שכשהם צריכים לשלוח את הילד לכיתה א', הם מעדיפים לשלוח אותו לבית ספר דתי, או לגן דתי. למה? הם מאמינים, זה חינוך יותר טוב, יותר ערכי, יש פחות כללות, פחות אלימות, הוא ילמד מה זה כיבוד הורים, מה זה השבת אבדה, מה זה צדקה, מה זה קידוש, אני רוצה שהוא יהיה קצת מחובר למסורת שלנו, אני אומר לא דתייה, אבל אנחנו יהודים, אז שם הוא יקבל קצת ערכים, המון. באים מבתים כאלה ולומדים במוסדות חינוך דתיים, אבל הבית הוא לא דתי, יכול להיות שטלוויזיה דלוקה בשבת, הורים נוסעים לחברים. ואז, אם יום אחד, הוא חוזר חזרה לדרך של ההורים, זה לא בדיוק הוגן להחשיב את זה בסטטיסטיקה הרגילה, כי זה שייך פה לאיזה פלח אחר. כמה אנשים באו מבתים תורניים, למדו במוסדות חזקים, תורה, אמונה, והם החליטו להוריד את הכיפה? אני לא מכיר מחקר ספציפי על זה, אבל יש פה כמות. ואחינו החרדים משתמשים בזה בשביל לנגח. הם אומרים, תראו מה קורה אצלכם. כמה אנשים עוזבים. זה אומר שהדרך שלכם היא שגויה, היא לא נכונה. וכמובן שהטענה הזאת היא לא אמת. אנחנו מאמינים שהדרך שאנחנו צועדים בה, הדרך הדתית-לאומית, זאת הדרך הנכונה ביותר, בגלל שהיא הדרך השלמה והכוללת ביותר. זה נושא לשיחה שלמה, אבל אני אגיד את זה בדקה. תראו, כשאני פוגש את בן דודי החילוני, אני אומר לו, אחי, אני איתך לגמרי, שירות בצבא חשוב מאוד, אני שם, מצווה גדולה, ולהיות שותף במערכות המדינה, ושלם מיסים, ולפתח את הכלכלה, ולכת לאוניברסיטה, ולהרחיב את ההשכלה, אני איתך. כשאני פוגש את בן דודי החרדי, אני אומר לו, אחי, אני איתך, תורה, שמירת הלשון, הקפדה על ההלכה, צניעות, אבל אני מסוגל להגיד את זה גם לו וגם לו, כי יש שלמות הרבה יותר גדולה בדרך שאנחנו זוכים לצעוד בה, שהיא כוללת הרבה יותר. העניין הוא שכשאתה כולל גם וגם, יש את המלאכה הגדולה למצוא את התרכובת הנכונה ולא להתבלבל. נורא פשוט ללכת לאחד הצדדים. כלומר, אני יכול ללכת בסגנון החרדי ולהגיד, לא אינטרנט, לא סמארטפון, אל תלך לאוניברסיטה, רק תראה בכל הכוח, תשמור על עצמך ולהצליח לשמור על הילדים שלי בתוך הבועה הזאת. מצד שני, אני יכול ללכת לצד החילוני ולהגיד, אני מדבר בצורה סטריאוטיפית עכשיו, אבל תבינו את העיקרון. אני יכול ללכת לצד השני ולהגיד, אין הלכה, אין תורה, אין גבולות, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, מה שבא לך. רק אל תפגע במישהו אחר, חייב ותן לחיות. זה לא מסובך ללכת בדרך הזאת. הרבה יותר מסובך להגיד שתורה זה חשוב מאוד, ושירות בצבא זה גם חשוב מאוד, זאת מצווה גדולה, ויישוב הארץ מה? ולכת לאוניברסיטה ולפתח את הדעת, ולהשכיל, ולמצוא את התרכובת שמשלבת את כולם, זה לא פשוט בכלל. ולכן הרבה אנשים מתברברים בדרך הזאת וטועים בה ועושים בצורה שטחית, חפפנית. אבל לא בגלל זה הדרך לא נכונה. הדרך הזו, כך אנחנו מאמינים, זה רצון השם. כי היא הרבה יותר שלמה. זאת הדרך היהודית האמיתית שכוללת גם וגם וגם. אבל בגלל שכל כך מורכבת, אז יש גם הרבה שנופלים ומתברברים וטועים בדרך. אחרי כל זאת, ואני מתקרב עוד מעט לחלק שאני אשמח לשמוע את השאלות שלכם. גיליתי עם השנים שרבים מאוד מאלה שחוזרים בשאלה, שנהיים חילונים, זה לא באמת. כי משהו נשאר אצלם שאי אפשר לחבוט אותו. אתן לכם שתי דוגמאות. בערב פסח האחרון, התקשר אליי בחור שאני מכיר. הוא דתלש כבר שנים. הוא חי בזוגיות עם דתלשית, לא נשואים, גרים ביחד, הוא נוסע בשבת. הוא התקשר אליי בערב פסח. מה הבן אדם רוצה מהרב בערב פסח? זה תמיד זמן לשאלות וקטניות, ונכנס לנו החמץ בתוך הכלי, ואדם, מה הוא רוצה ממני בערב פסח? אז שאלתי, מה אני יכול לעזור לך? אז הוא אומר לי, מה אני עושה עם ספנסר? אומר לו, מה זה ספנסר? הוא אומר, זה הכלב שלי. מה הבעיה עם הכלב? הוא אומר, מה אני אעשה שלא יאכל חמץ בפסח? איזה אוכל אני יכול לתת לו שלא יהיה בזה תערובת חמץ שהכלב לא יאכל? דבר אסור בפסח. תשמעו, אני התפלתי. הבן אדם, ככה חשבתי, מה? הוא לא שומר, הוא לא מקפיד, הוא לא כלום. בפסח, אפילו על הכלב, הוא טועק שהוא לא יאכל חמץ. אני עושה בכל שכן עליו בעצמו. מקרה שני היה בערב ל"ג בעומר. הכנסתי למאפייה, איפה שאני גר. הייתי צריך לקנות פיתות ל"ג בעומר, עושים קצת על האש, נקניקיות, וזה, הייתי צריך לקנות כמה דברים. אז אני מגיע לקופה, הייתה שם בחורה מאחורה דלפק, לא זיהיתי. באמת היא גם לא הייתה נראית בחורה דתייה בכלל, לפי ההופעה החיצונית. היא אומרת לי, שלום הרב, מה נשמע? אומר לה, שלום, תזכירי לי. זאת אומרת, אני, ואומר את השם שלה, הייתי תלמידה שלך באולפנה, הייתי פעם רב של איזה אולפנה. אמרתי, בטח, אני זוכר, מה העניינים? קיצור, נזכרתי תוך שנייה בסיפור שלה. בחורה באה מבית דתי, תורני, וההורים שלה, אל תשאלו כמה דמעות הורידו, כשהחליטה שהיא עוזבת את הדרך, כמה שטויות היא עשתה, ובנים וסמים, להבדיל. והכל, הכל, הספיקה שזה וקעקועים, מה שאתם לא רוצים. קיצור, אז אנחנו פגשים בקופה בערב ל"ג בעומר, ואז היא אומרת לי, הרב, תגיד לי איזה דבר תורה ל"ג בעומר. הבאתי מאיפה היא באה עכשיו. אני חושב בקופה, היה אנשים מאחוריי, דבר תורה? היא, מה? תגידו, מה אפשר להגיד לא לבקשה כזאת? אמרתי, טוב, יש לי עכשיו 20 שניות, יאללה. לך על זה. אמרתי לה, ל"ג בעומר, זה החג של רבי שמעון בר יוחאי, איש תורת הסוד. אבל אנחנו אנשים פשוטים, מה לנו ולתורת הסוד, קבלה? התשובה היא, אמרתי לה, שבחיים יש את הצד החיצוני, אבל יש גם את הסוד, את הצד הפנימי. זה נכון לגבי התורה. יש לה את הפסוקים, את המילים שכולם מכירים, אבל יש שם עומק, יש שם פנימיות, יש שם נשמה בפנים, וזה נכון לגבי בני אדם, שיש להם את החיצוניות, אבל בפנים יש נשמה. זה הסוד שנמצא בפנים, ואנחנו מאמינים שהוא שם. בזאת נגמרו לי 20 שניות. זה שאחריי כבר שם את ה... קורסונים שלו על המשקל. ואני מסתכל אליה, אני רואה אותה עם דמעות בעיניים, ונפרדתי ממנה לשלום. וחשבתי לעצמי, תגידו, מה, אחת כזאת, אפשר להגדיר אותה דתלשית, כופרת, חוזרת בשאלה? חס ושלום. יש פה נשמה בפנים, בוערת, רואים את זה. רק מה, יש הרבה עטיפות, ויש הרבה התמודדויות, ויש... משיכה אדירה היום לכל מיני כיוונים, אז פעמים קצת מתברברים. מה היה איתה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים? לוקים גדול. אני מקווה שהיא תמצא את המסלול שלה בדרך חזרה. אני רוצה לגעת בשתי נקודות אחרונות, ואז לשמוע את השאלות שלכם. אחד, מה התפקיד שלנו ביחס לאנשים שחוזרים בשאלה? התפקיד שלנו זה לחבק ולאהוב ולקרב. תראו, אפילו אצל אחינו החרדים, שהיו תקופות שכשהיה בן שחזר בשאלה, היו כאלה שישבו עליו שבעה, שמבחינתם כאילו מת, הוא לא קיים, לא חלק מהמשפחה, היום זה כבר לא ככה. וגם הם מבינים שעם הרוח פרצים שיש היום, הרבה אנשים נסחפים ומתבלבלים וטועים, אבל זה עדיין הילד שלנו, זה עדיין הבן שלנו, זה עדיין האח שלנו. ותדעו שהפוסקים הלכו רחוק מאוד עם התפיסה הזו. הרי אחת השאלות הנפוצות, מה קורה בשבת? זה שביום חול הוא יכול לבוא אלינו, נהדר. אבל מה קורה בשבת? שהוא לא רוצה לבוא לשבת שלמה. הוא רוצה לעבור רק ליל שבת ואחרי זה עם האוטו. לחזור חזרה לדירה שהוא שוכר. נזמין אותו או לא נזמין אותו? להזמין אותו, משמעות זה שאני יודע שהבן אדם הולך לחלל שבת ביציאה מהבית שלי. אולי עדיף לוותר, שישאר בבית שלו ולא ייסע אליי. בצד שני, אבל אני רוצה לשמור איתו על קשר, אני רוצה שהוא יהיה בסעודת שבת. מה אתם אומרים? ומה נגיד על החילול שבת שנהיה פה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתם צודקים. אז אומרים, פוסקי דורנו, שכשהמטרה שלנו זה לשמור על הגשר, לשמור על הקשר, שהוא לא יתנתק ולא יתרחק לגמרי, מותר להזמין. והוא יבוא ביום שישי, ונגיד לו, בוא, איזה כיף שבאת. ואחרי הסעודה אני אגיד לו, תקשיב אחי, יש לנו פה אפילו מיטה, ארגנו לך, הכל מסודר, בוא תישאר לישון, מה אכפת לך? אם הוא יגיד, לא, לא מתאים לי, אני רוצה לחזור, בסדר, זאת הבחירה שלו. אנחנו פותחים לו את האפשרות להישאר, אבל אם הוא יחליט לחזור, והרבה פעמים לא רוצים להישאר, כי להיות שבת שלמה בבית של משפחה דתית, זה כבר too much, והוא רוצה טלוויזיה, והוא רוצה מחשב, והטלפון, וחברים וכו'. אבל זה שהוא יבוא לסעודה, והוא יהיה חלק מהמשפחה, והוא יושב בקידוש, והוא יהיה עם כולם, והוא יצחק איתנו, ויספר, וישתה, זה חשוב מאוד לשמור על הקשר הזה שלא יתנתק. אז זה נקודה ראשונה, לחבק ולאהוב ולשמור על הקשר עד כמה שאפשר. נקודה שנייה, ביחס אלינו, לעשות את כל מה שאפשר, כדי שהחיבור שלנו אל התורה, אל ההלכה, אל הקדוש ברוך הוא, יהיו אמיתיים, יהיו עמוקים, יהיו חזקים. זה לא מובן מאליו, מה שאני אומר עכשיו. כי יש נטייה לאנשים דתיים להיות סוג של רובוטים. לעשות באופן טכני וי על כל מיני מצוות ומשימות דתיות. יש סרט, עשו אותו לפני שנים, שקוראים לו מדרש חופה. רואים שם בחור שהתארגן לחתונה שלו. המצלמה ליוותה אותו במשך 3 חודשים של הכנות. והבחור הזה היה בן אדם מתוקתק ברמות, הוא הפיק את החתונה ככה ספץ, כל פרט שיהיה בטופ, הכי מעוקצה, מדויק, משובח, איכותי, וככה מלווים אותו 3 חודשים, ואיך הוא דואג המשקפיים, והעניבה, והגימיקים, והמנות, והאוכל, והשירים, הכל ככה פרפקט מדויק. ואז מגיע הרגע של החופה, המרגשת, ואחרי החופה הוא ואשתו, נכנסים אל חדר איחוד, המצלמה ככה נכנסת איתם פנימה לכמה רגעים. ואז פתאום הבן אדם קולט שקרה דבר היום ונורא. מה? התברר שבמשך 3 חודשים הוא עשה המון המון הכנות. אבל כל ההכנות היו קשורות לדבר אחד. למה? למעטפת, לתפורה, לבלונים ולנעליים ולעניבה ולמוזיקה ולזיקוקים ולקישוטים. אבל חתונה זה לא רק זיקוקים וקישוטים, חתונה זה קודם כל איש ואישה שקורטים ביניהם ברית, שני חצאים של נשמה שמתאחדים לאחד, והם כל כך התעסקו במסביב שהם שכחו את העיקר, להשקיע זמן בביחד שלנו, ולדבר על איזה מין בית אנחנו רוצים להקים, איזה זוגיות, מה החלומות שלנו, איך יראה שולחן השבת שלנו. התעסקו בכל המסביב ושכחו את הלב, את הנקודה הפנימית. זה הסרט, הוא שמו מדרש חופה. עכשיו הסרט הזה הוא בעצם, זה סרט שמתאר אירוע אמיתי, אבל הוא בעצם סוג של משל שמתאר את החיים שלנו, החיים הדתיים. שבן אדם יכול להתעסק המון המון במסביב. במסביב הכללי, בעבודה, בקריירה, בטיול לחול, בכל המעטפת, או המעטפת הדתית. ולסמן וי, לתקתק תפילה, לנער לולב, לבנות סוכה, לטחון מצה. אבל הכל זה רובוטי, זה טכני, אין פה נשמה, אין פה חיות, אין פה התלהבות. אין כאן אש שבוערת בפנים. אני חושב שזאת אחת המשימות הגדולות של החיים שלנו. לא להיות רובוטים של אלוקים. להיות אנשים בוערים. להיות אנשים מאוהבים. תראו, אלוקים, מה לעשות ככה? הוא לא מסתפק באנשים שיזרקו לו נדבות של מצווה, יסמנו וי בטבלת אקסל של המצוות. הוא רוצה אותנו, את הקשר איתנו, את האהבה, את החיבור. תקראו את שיר השירים, זה סיפור אהבה מטורף. מי הכוכבים? אנחנו. הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שבליל שבת יש את הפיוט, ידיד נפש, אב הרחמן. להתייחס לקדוש ברוך הוא בתור אב רחמן, אנחנו מכירים את הדימוי הזה, נכון? וגם בהמשך, משוך עבדך, אנחנו עבד מול אדון. תגידו, חשבתם פעם על אלוקים בתור ידיד נפש? יש לכם איזה ידיד נפש? חבר הכי טוב בעולם, שמכיר אותך, ואתה אותו, ואתה מספר לו את הדברים הכי כמוסים, ויש ביניכם איזה משהו שאי אפשר לתאר במילים? יש לכם איזה ידידת נפש? קרובה, ממש. חשבת פעם על הקדוש ברוך הוא בתור ידיד נפש? ככה כתוב. אולי אין לנו את הערוץ הזה איתו. אז הגיע הזמן לפתח, לא? וזה לא ערוץ היחיד. אבל שאלה עד כמה אני באמת מחפש את זה, או שאני דתי, ואני מסמן וי על כל מיני דברים, וחבל. דבר שלישי, ביחס אלינו, והוא קשור לנושא השאלות. אני אספר לכם על אירוע ששינה את חיי. זה היה הטיול השנתי של כיתה ט'. מה היה? למדתי ישיבה תיכונית בירושלים. יצאנו לטיול 3 ימים בדרום, והיה לנו מדריך, בחור חילוני, שמו היה ברק, עד היום אני זוכר את השם שלו. הוא היה סטודנט לביולוגיה, שבזמנו הפנוי היה עושה הדרכות טיולים. הוא היה בחור מאוד אינטליגנטי, קצת שובב, והוא נהנה להתגרות בחבר'ה. הם היו כולם כאלה דוסים, והוא אמר להם, אתם רואים? הסלעים האלו זה מלפני 60 מיליון שנה. והם אומרים לו, מה 60 מיליון? העולם קיים רק 6,000 שנה. והוא היה אומר, ואחרי שהאדם התפתח מהקוף, ואמרו לו, אבא שלך קוף. אדם נברא על ידי אלוקים. והיה שם ויכוחים, ואני עמדתי בצד. אני לא הייתי מהווכחנים הגדולים. אבל תקשיבו, יצאתי מהטיול הזה עם המון שאלות. גדלתי בבית דתי, הייתי בבית ספר דתי, הייתי ילד טוב, ירושלים. אבל אף פעם לא בררתי באמת לעומק. כל מיני דברים בסיסיים באמונה. ויצאתי מהטיול מבולבל עם הרימה של שאלות. תגידו, מה עושים במצב כזה? מה עושים? לא נעים לי להגיד, בדרך כלל לא עושים כלום. כי החיים הם מתגלגלים, ויש לימודים, ויש סניף, ויש חברים, והשאלות נדחות הצידה. תראו, אני החלטתי באותו יום, החלטה ששינתה את חיי. החלטתי שאני לא מוותר. לקחתי דף, עשיתי רשימה של השאלות, הוספתי עליהם עוד כמה שאלות, ואמרתי, אני עכשיו, אני אשגר רבנים, אני אפתח ספרים, אני אברר, גוגל לא היה אז. הייתם מאמינים? כמה שאני צעיר, כשהייתי בכיתתת, לא היה גוגל עדיין. והיה צריך אשכרה לקרוא ספרים. ספרים, אתם מכירים? תיות וזה, ממש. ולדבר עם רבנים, כאילו אנשים אמיתיים, לא באינטרנט, לא בוואטסאפ, ממש. ואמרתי, אני עושה את זה. יהיו התוצאות אשר יהיו, אני לא מוותר. ותראו, הייתי חמשוש חמוד. כיתתת. והתחלתי במסע ששינה לי את החיים. ופתאום גיליתי כל כך הרבה דברים ותשובות ועומקים. בהמשך הייתי שיעור ד' בישיבת מרכז הרב. אז הקמתי יחד עם חברים פרויקט שקוראים לו חברים מקשיבים. שמעתם על זה? מין מספר טלפון, אחרי זה יש אתר, יש גם בצ'אט, שאפשר לפנות ולשאול ולהתייעץ. זה לא היה כשאני הייתי בכיתה ת'. והיום יש, מאז ועד היום הגיעו מעל 60,000 שאלות. אל חברים מקשיבים, כל מיני נושאים, אמונה, דילמות, בינו לבינה, התלבטויות וכדומה. ואני אומר לכם, חברים יקרים, תשאלו שאלות. אל תיתנו לדברים לעבור לידכם. אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו נולדנו דתיים. כלומר, גדלנו מגיל אפס על כל מיני דברים, ואז התוצאה היא שעושים דברים בלי לחשוב, כי אנחנו התרגלנו אליהם. אני אתן לכם דוגמה. אתם שמתם לב שאני ברכתי קודם על תה הזה, מי החמוד שעשה לי? תודה. פעם בעשים גם סוכר, לא סתם, זה מעולה. שמתם לב שאני ברכתי לפני כן, נכון? יש משהו מוזר בברכה הזאת, אתם הרגשתם? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל היה בדברו. משהו שם היה לכם מוזר? אה? מה מוזר בברכה הזאת? מה זה? זה תלוי באדם אם הוא התכווה למה שהוא אמר. אבל המילים, המילים. נכון, היא כללית, שהכל נהיה בדברו, זה לא ספציפית על המים, אבל לא, יש כשל בסיסי במילים, תקשיבו. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך. לא, מה אתם משנים? לא! ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, של מי? איך אתם בלשון? לא בלישון, בלשון. נכון, יש גוף שני, נוכח, גוף שלישי, נסתר. מי פה כיתה י' בגרות בלשון? הברכה מתחילה בגוף שני. ברוך אתה השם. דרך אגב, זה דבר מדהים שיש לנו את הזכות לפנות לקדוש ברוך הוא במילה אתה. תראו, נגיד, היו מזמינים פה רב רציני. לא אני, רב רציני, חשוב, היה מגיע פה הרב הראשי. איך היינו מדברים אליו? בגוף שלישי לפחות, גוף רביעי, הרב ירצה, הרב ישב, אף אחד לא יגיד לו, אתה רוצה לשתות משהו? שמתם לב שהקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, ברוך אתה השם. מטורף. אבל זה לשון הברכה, זה מבטא איזה קרבה לא נורמלית, אבל מה קרה שם באמצע? אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה... מדברו, כאילו היה לו איזה שיחה ממתינה באמצע, הוא אמר לך, אני קופץ שנייה, אני אחזור אחר, מה, איך זה יכול להיות? אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מי שם לב עד היום למוזרות הזאת בברכת שהכל נהיה? מדברו ירים את ידו. לא נתבייש, תרימו, אוקיי, תודה. תוריד, מי ברך שהכל נהיה מדברו עד היום, תרימו יד? וואו, שיוב, מגבעת שמואל זה עולה חזק הברכה הזאת. איך אתם מסבירים את הפער בין השאלה הראשונה לשנייה? אני אגיד לכם מה ההסבר. ההסבר הוא שאנחנו דתיים. ובגלל שאנחנו דתיים, אז באיזה גיל התחלנו לברך? בערך בגיל 3, הגננת שולה, או אסתי, או שרה, אמרה לנו, ואנחנו חזרנו אחרי, לא מבינים. העניין הוא שיום אחד השכל התפתח אצל רוב האנשים, ככה זה קורה, ובן אדם כן יש לו יכולת להבין, אבל הוא לא מנסה אפילו. הוא ממשיך בגיל 13, כמו בגיל 3, ובגיל 33 ו-93, ממשיך עם אותו הדבר, ולא שואל את עצמו את השאלה הבסיסית, למה? יש פה משהו מוזר במה שאמרתי. נו, מה התשובה? למה יש שינוי בגוף הברכה באמצע? דרך אגב, זה לא רק בשביל שהכל היה בדברו. זה חוזר בכל הברכות. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר... קידשתנו במצוותיך וציוויתנו, לא, איך אומרים? קידשנו במצוותיו וציוונו. אבל לפני שניה אמרנו אתה, נו, מה הסבר לעניין? אה? כן, יפה, כן. 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 טוב, אני שומע בדברים של שניכם את אותו כיוון, וזה אחד ההסברים. שלמעשה הברכות מזכירות לנו שתי פנים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, אנחנו אומרים לו, אתה, כי הוא קרוב, כמו אבא, כמו ידיד נפש, אישי. מצד שני, מי שחושב שבזה מתמצא הקשר וזה חבר שלו, החוקים, פספס. אנחנו מדברים פה על מלך העולם, על ריבון כל היקום והגלקסיות, ולכן תוך כדי הברכה, אחרי שאמרנו מלך העולם, אנחנו מיד מזכירים שהכל נהיה בדברו. כמו שאנחנו אומרים, בימים נוראים, אבינו מלכנו. רגע, אז מה נכון? הוא אבינו או מלכנו? זה לא אותו דבר. התשובה היא, הוא אבינו, והוא מלכנו, והוא עוד דברים. אבל בכל ברכה אנחנו מזכירים את שני הדברים האלה. שני הצדדים, אתה בדברו. למה אמרנו את כל זה? חברים יקרים, הבאתי את זה דוגמה לכך שאנשים דתיים צריכים לקחת בחשבון שיש יש להם איזה יתרון שהם זכו מגיל אפס לגדול בדרך של תורה ושבת ותפילה וצניעות, אבל יש את החיסרון בזה שאני מקנה וחוזרים בתשובה בקטע הזה, שהם פוגשים את התורה פעם ראשונה בגיל מבוגר, ואז הם באים אליה עם ראש פתוח, עם לב פתוח, הם מנסים להבין הרבה יותר כל דבר. מה אתם אומרים? יש סיכוי לדתיים לחזור בתשובה? יש סיכוי לדתיים גם להבין באמת מה שהם אומרים? לא להיות רובוטים ולהתחבר? התשובה היא כן, וזה תלוי בנו. אני רוצה להגיד פה שתי הערות קצרות אחרונות, ואני אגיע לשאלות שלכם. אחד הסיפורים הידועים והמכוננים זה על אותו אדם שבא לרב ואמר לו, אני לא מאמין באלוהים. אמר לו, למה? אז הוא אמר, כי אלוהים הזה הוא ככה וככה וככה וככה. הרב אמר לו, אתה צודק. מה, הרב אמר שאני צודק? אמר לו, אתה צודק. באלוהים שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין. אני מאמין באלוהים אחר לגמרי. זה הסיפור. הכרתם? מה העומק שעומד מאחוריו? יש כאן נקודה אמיתית מאוד. הרוב המוחלט של הטענות שאנחנו נשמע מצד האתאיסטים ומצד כל מיני כופרים כנגד התורה, זה לא באמת כנגד התורה. זה כנגד כל מיני תפיסות שטחיות, מעוותות, עקומות, לפעמים זה תפיסות נוצריות, שהם מעמיסים על התורה. הרב קוק כותב על זה שנמצטט, האמונות הנפולות מביאות את הכפירה. אתם יודעים למה יש כפירה בעולם? כי יש אמונות נפולות. יש תפיסות קטנוניות, ילדותיות, פרימיטיביות של האמונה, והכפירה זה כוח שהקדוש ברוך הוא העיר בעולם, והמטרה שלו זה לזקק את האמונה של האנשים. כי אל מול האמונה התאורה האמיתית, מה שהתורה באמת אומרת, הכפירה לא יכולה להתמודד נגדה. היא מתמודדת נגד אמונה קטנה, אמונה מגושמת, ילדותית, פרימיטיבית, ואני אומר לכם, זה כלל אצבע. כמעט כל טענה שתשמעו כנגד התורה, כנגד חז"ל, היא תלויה בהבנה שטחית או עקומה או לא נכונה בתורה. וברגע שמעמיקים ומבינים באמת, השאלה לא מתחילה בכלל. הדבר האחרון, אני רוצה להגיד פה טיפ, ואני מאמין שאת השיעור הזה עוד ישמעו, זה יעלה ליוטיוב, עוד אנשים. ביניהם כאלה, שאולי החליטו לחזור בשאלה. יכול להיות שעכשיו שומע אותנו, שלום אחי, בחור בן 15, שהוא החליט שהוא אתאיסט, והוא חילוני, והוא חוזר בשאלה וכו'. אני רוצה אחי להגיד לך עצה, אתה שומע טיפ, ממני אליך. תחלטות, איזה מין בן אדם אתה תהיה, במה תאמין, איך תחיה, אתה תקבל. אני לא בא לקחת ממך או ממך. אבל אני אתן עצה לא להיחפז כשמדובר בהחלטה כל כך דרמטית. כי כשאני שומע בחור בן 15 שאומר לי, אני אתאיסט, אני אומר לו, אחי, מה, אתה כבר סגור על זה, אתה כבר יודע בביטחון שאין אלוהים, שזה האמת. מבחינתי זה כמעט כמו בחור בן 15 שיבוא ויגיד לי, אני מתחתן. מה נגיד לו? בוא חמוד, בוא תגמור בגרויות קודם, תגמור תיכון, תעשה צבא, בוא, קפצת. כדי לקבל החלטה כזאת, התורה זה לא אמת, אני כופר. תקשיב, מדובר פה בדבר שהאמינו בו טובי המוחות, האנשים המבריקים ביותר במין האנושי לכל אורך ההיסטוריה. נכתבו אלפי ספרים כדי להעמיק ולבאר את האמת של התורה. אז אתה בן 15, בשביל לעשות 13 כפול 14 אתה צריך מחשבון. אז אתה כבר יודע את האמת, שאין אלוהים, שכל התורה זה סתם המצאה. קצת צניעות, קצת סבלנות. עכשיו אני לא אומר לך במה להאמין, אבל בנחת. זה שאתה מברר, שאתה שואל שאלות, שיש דברים שאתה לא מבין, לגיטימי. תברר. אל תכניס את עצמך לתוך איזה משבצת. כי אם אתה שמת את הכותרת, אני חילוני, אני דתל"ש, אני חוזר בשאלה, אני אתאיסט, אז אתה כבר החלטת, אתה סגרת, אז אתה... כל הבירור שלאחר מכן הוא עקר. תגיד, אני מברר. אני בודק, יש לי שאלות קשות. תלך איתם. אל תוותר. תחפש תשובות טובות. אם בסוף תגיע למסקנה שהתורה היא שקר, ואתה משוכנע בזה, אז תלך עם האמת שאתה מאמין בה ואתה בטוח בה. אל תעשה שקר בנפשך. אל תהיה דתי כי רק ההורים שלך, כי הסביבה שלך. אני רוצה שאתה באמת תאמין בזה. אמת ואמונה. רק בגלל שזה אמת, אנחנו מאמינים בזה. לא כי התרגלנו, לא כי ההורים שלנו. אבל צניעות, סבלנות. מבררים, שואלים, ואם אתה תעשה את זה נכון, תשאל את האנשים הנכונים. אם שאלת איזה דתי באוטובוס, וחיפשת באיזה אתר באינטרנט, ולא אהבת את התשובה, אז מה זהו? מיצית? בוא, קצת רצינות. זה עניין קריטי. לאיזה בית אתה תקים? על מה תגדל את הילדים שלך? תן לעצמך הזדמנות לעשות את זה כמו שצריך. אני מאמין שמי שיחפש נכון, ימצא בסוף השביל, את הקדוש ברוך הוא מחכה לו. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. חברים יקרים, דיברתי יותר מדי. אני רוצה לשמוע את השאלות שלכם, עוד תגובות, על הערות על מה שאמרנו כאן, רק תגידו בקול שישמעו אתכם גם ביוטיוב. כן, בבקשה. אנחנו כל החיים מנסים למצוא את האיזון הנכון בין להיפתח אל הטוב שבעולם לבין לשמור על עצמנו מהקלקולים שיש. לא בגלל שיש רע בעולם, אנחנו נסגר בתוך איזה בועה ונתנתק מהכל, כי אנחנו בניו של אברהם אבינו, שהולך ממקום למקום וקורא בשם השם ועושה נפשות. עכשיו, בשביל זה הוא היה מלא באמונה, הוא היה בנוי, וזה גם עניין של שלב בחיים. כלומר, יש תקופות, יש שלבים, שבאדם צריך קודם כל להתרכז בעצמו. אני לא הייתי מציע לאף אחד מכם, עכשיו להתחיל... להעביר שיעורים לחילונים ולהיכנס לוויכוחים באוניברסיטה, בכל מיני... לא. תנצלו טוב את השנים האלו לבנות את עצמכם כמו שצריך. את האמונה, את המידות, את האישיות, את החיבור לקדוש ברוך הוא. יגיעו שלבים הבאים בצבא, באוניברסיטה, בעבודה, בחיים. תהיו אנשים בוערים, אמיתיים, מלאים. ואז תראו שכשאתם מגיעים לכל מיני מקומות, אנשים באופן טבעי יגשו אליכם, ישאלו אתכם, יתייעצו איתכם, יעזרו בכם, יפנו אליכם. והעולם מחפש אנשים כאלו, שיש להם אמת, שיש להם שמחה, שיש להם משמעות בחיים. העולם כל הזמן רודף אחרי המשמעות הזאת, והוא לא כל כך מוצא אותה. והאמונה הזאת מתנה ענקית, וככל שאנחנו יותר נפיץ את הבשורה הזאת הלאה, תראו, אחד הדברים הרעים שעשו לנו זה שהמציאו, איזה כינוי נורא, קוראים לזה הדתה. אתם שמעתם על המחלה הזאת? תיזהרו, זה מדבק. יותר גרוע מקורונה. תיזהרו שמישהו לא ידיית אתכם, או ידית אתכם, לא יודע איך אומרים את זה. עשו לזה כינוי גנאי. והאמת היא שהדתה זה כמו הטבע, זה כמו השבחה. זה לתת לבן אדם את הדבר הכי יקר בחיים, לחבר אותו לעצמו, לנשמה שלו, לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, תראו, עם ישראל רוצה את זה. כמה שכביכול, הרוב הם חילונים, תקשיבו, כמה יהודים, כמה אחוז חוגגים את ליל הסדר, שיושבים סביב השולחן ואומרים מה נשתנה, כמה? כמה? 97, 98 אחוז. זה המספרים. כמה אנשים עושים ברית מילה, וכמה פתחים של בתים אתם תמצאו מזוזה, או אפילו אנשים שלא מערבבים בשר בחלב, זה 60-70 אחוז מהאוכלוסייה, מספרים מאוד מאוד גבוהים. מה קורה ביום כיפור? זה שקוראים לזה חג האופניים, בתקשורת, איך נהיה המצב שאפשר לנסוע באופניים בכבישים? איך? כי אין מכוניות. אנשים מכבדים את יום כיפור. עם ישראל זה עם האמין. גרנו פעם בשואם, וזה היה שכונה לא דתית. זוכר איזה ליל שבת, שמעתי איזה טרנסי מבחוץ, מישהו בווילה הסמוכה, אנחנו שם שכרנו את הבייסמנט, בווילה הסמוכה עשה איזה מסיבה בליל שבת, ושמעו איזה טרנס, ועשיתי ככה להקשיב, אני שומע את השיר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, בוא נעלה ליל שבת, יפה, עם ישראל מאמינים, בני מאמינים. כן, שאלות נוספות. כן. השאלה הראשונה, מה שמך? מה שמך?
נעמה.
תשמעי, כל שאלה פה שווה הרצאה. אז אני אתן לשאלה הראשונה בשתי דקות, ולשנייה, כיוון שאת התחלת במילים היי הרב, אז אני אמליץ לך, תפתחי בהי הרב 1, עמוד 67, אז יש בדיוק התכתבות על הנושא הזה, אפשר להשיג פה בסוף, זה לא פרסומת, רק שתדעו. שאלה הראשונה, על זה ש... למה צריך להגיד שכולם ישמרו מצוות, שכל אחד והדרך שלו וכולי? אחד המשפטים הרעילים שנפוצים היום, זה המשפט הזה שכל אחד והאמת שלו. זה המשפט. הוא פלורליזם רך, שמחסה בעצם על תפיסה עמוקה יותר, שבא להגיד ש... זה לא שרק כל אחד והאמת שלו, זה שאין באמת אמת. אז מה יש? יש נקודות מבט, קוראים לזה נרטיב. מה זה נרטיב? זה כאילו כל אחד והסיפור שלו. אני אתן לכם דוגמה מהעולם הפוליטי, שמסבירה את הרעיון. מה זה ה' באייר? האם ה' באייר זה יום של חג? זה יום של עצמאות? זה יום שקרה בו בשורה טובה לעולם? תלוי את מי שואלים. זה מה שאתם אומרים. תשאלו איזה פלסטינאי, הוא יקרא לזה, זה הנקבה. מה זה נקבה? הוא שהמילה שואה. רגע, מי צודק? אין צודק. כי כל אחד והאמת שלו, כל אחד והסיפור שלו. עכשיו, איך שתיארתי עכשיו את הדברים, זאת התפיסה של העולם הפוסט-מודרני. אין אמת. הכל זה עניין של הסתכלות, של נקודות מבט. ותקשיבו, הדבר הזה הולך ומחלחל והוא מרעיל. אז רואה, לפני שנים, כשהפלסטינאים הגישו באום הצעת החלטה שרוצה להכיר בהם כמדינה. אז ראש ממשלתנו דעה, זה לפני איזה 20 שנה, היה אחד, קראו לו ביבי נתניהו. זהו. הוא עלה למטוס בדרך לארצות הברית, והוא אמר, אני הולך שם לנאום בעצרת האום, ואני הולך להגיד להם את האמת שלנו. חשבתי לעצמי שזה משפט נורא יפה, אבל היא מילה מיותרת. מה? שלנו. למה, אדוני ראש הממשלה? אתה הולך להגיד להם את האמת שלנו, ואתה לא הולך פשוט להגיד להם את האמת. מה, אתה בעצמך לא מאמין שזאת האמת, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ואנחנו חוזרים הבית אחרי 2000 שנה שלא היינו פה, אל הארץ שנגזלה מאיתנו. אם אתה בעצמך לא מאמין בזה, למה אתה חושב שתשכנע אחרים? הפלסטינאים לא מדברים על הנרטיב שלהם, הם מדברים על אמת, שזה שלנו, מן אללה, ומצליחים לשכנע. רק אנחנו היהודים, מבולבלים, מאססים. זה שיש אלוקים, זה לא עניין של נקודת מבט, זאת אמת מוחלטת. עכשיו, מי זה אותו אלוקים? מה הדרכים להגיע אליו? יכול להיות פה הרבה שבילים. יש כמספר הנשמות, כל אחד יש לו את החיבור האישי והמיוחד שלו לקדוש ברוך הוא. יש מכנה משותף. כולם צריכים, כל היהודים. אם אתה גוי, יש לך נשמה בצבע אחר, יש לך את המצוות שלך, את החיבור שלך לאלוקים. אם אתה יהודי, לא משנה איזה יהודי, אתה צריך לשמור שבת. איך תראה בדיוק השבת שלך? זה כבר עניין שלך. זה הסגנון המיוחד בחיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא. איך תראה התפילה שלך, עבודת המידות שלך. אז יש אינספור שבילים, אבל יש אמת אחת. זאת אמת רחבה, זאת אמת גדולה, ויש גם שקר. אנשים גם אומרים לפעמים, מה אתה רוצה? 70 פנים לתורה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. חברים, אני רוצה לשאול אתכם, כל פירוש שמישהו יגיד על התורה הוא לגיטימי? לא, יש 70 פנים, ויש גם חוץ פנים. יש 70 פנים, ולא 7,000, וגם לא 71. לא כל דבר, לא כל שטות שמישהו אומר, זה אמת. וסליחה שאני אומר פה דברים פשוטים, יש גם שקר בעולם, יש גם שטויות שאנשים אומרים, ושבן אדם מגיד, טוב, אבל זה מה שאני חושב. אז אני אשאל אותו, אבל למה אתה חושב ככה? על מה אתה מתבסס? בוא תוכיח את הטענה שלך. יותר מדי ויכוחים נהיים עקרים, כי אומר, טוב, זה מה שאתה חושב, יש כאלה שחושבים אחרת. זה משפט לא אינטליגנטי, זה משפט שהורג כל סיכוי לאיזה ויכוח ברמה, אז בוא נביא טיעונים, נביא הוכחות, נעשה פה דיונים. אז לכן, אני מסכם, סוגר את הנקודה. זה לא יכול להגיד שכל אחד והאמת שלו, וכל משפט וכל תפיסה שמישהו יגיד היא נכונה כי הוא חושב אותה. לא. יש אמיתות, ויש שטויות. ואדם צריך להיות אדם שמחפש אמת. יהודי זה אדם שמאמין בהשם, לא כי הוא יתרגל, אלא כי זאת האמת. ויש בורא לעולם, ויש אדון להיסטוריה, ועם ישראל שחוזר הבית אחרי 2,000 שנה, וכל הנבואות שנכתבו לפני אלפי שנים מתגשמות לנגד עינינו, תשמעו, רואים את האמת הזאת בעיניים? אם בן אדם פותח אותה, אם בן אדם כנה, אם בן אדם לא שקרן, לא צריך להיות גאון בשביל להיות מאמין, צריך להיות ישר. ויש גם שקרים, וצריך להבחין בין אמת לשקר. איש ואישה זה לא אותו דבר, לא רק מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית. יש להם ייעוד שונה, יש להם הרבה דמיון, שניהם יש להם נשמה וצלם אלוקים, ועדיין התפיסה היהודית היא כמה שהיא פשוטה ובסיסית, והטבע אומר את זה, איש ואישה זה לא אותו דבר. אני קצת גולש לשאלה השנייה שלך, ואני אעצור בזה, איי הרב 1 עמוד 67, תראי את ההמשך. חברים יקרים, עוד שאלה אחת אחרונה, ובזה נחתום, מי שירצה אני עוד פה, כן. כן. תראה, יש תנועה הפוכה. מצד אחד יש ירידה, מצד שני יש עלייה. כלומר, המשפט שאמרת בהתחלה, לא מקבל אותו, שהכל הולך ויורד. אז זה תלוי במה. אנשים גדולים כמו משה רבנו, כמו רבי עקיבא, כמו דוד המלך, כמו הגאון מווילה, אין לנו היום. אבל מצד שני, יש פחות יחידים גדולים, אבל הכלל, הציבור, הוא כל הזמן במגמת עלייה. אם היו תקופות בהיסטוריה, לא רק בעם ישראל, בכללי, שבני האדם היו אוכלים אחד את השני, רוב האנושות לא ידעה קרוא וכתוב, החברה היא לא הייתה סוציאלית, לא היה דאגה לעניים, הייתה אכזריות איומה. העולם הולך ומתקדם, הוא צועד, הוא משתכלל, הוא משתפר, הוא מתעלה, היום אפילו לאיכות הסביבה דואגים, לזכויות של בעלי חיים, לזכויות של מיעוטים, שלא יהיה אפליה בין גברים לנשים, זה התקדמות גדולה. וגם מבחינה רוחנית, יש צמיחה ויש התקדמות. עולם התורה הנשי שם הולך ופורח, זה דבר מדהים. זה שיש תורה נוער, בתי מדרש לנוער, זה נהדר. אנחנו הולכים וצומחים ומתקדמים. אז גדולים, יחידים יש פחות. אבל עם ישראל והעולם כולו בכלל הולכים ומתקדמים וצומחים, וזה חלק מהגאולה של העולם, שמוצאים תרופות למחלות, ויש יותר חברה סוציאלית ויותר דאגה. רואים בתורה למשל, יתומים ואלמנות היו כל הזמן על סף מוות, אין מי שידאג להם כי אבא נפטר והוא זה שהיה עובד, הם היו גובים ברעב. אז התורה דאגה שיתנו להם צדקה. היום יש חברה סוציאלית ויש איגודים ויש ביטוח לאומי, זה חלק מההתקדמות של העולם, ברוך השם. ולעם ישראל יש חלק חשוב בזה, שדוחף את העולם קדימה. יקיריי, היה לי תענוג לבוא לפה היום, הבנתי שזה הראשון מבין שלושה, אז זה היה רק ככה חימום. לקראת, יש לכם את הרב יהושע שפירא בפעם הבאה. וואו. ופעם שלישית, הרב חיים ברוך. אז אתם הולכים לעשות חיים, יהיה ממש נהדר ומעניין. תכינו להם שאלות קשות, בסדר? לא לרחם. יש כאן בסוף את הספר החדש, יצא לפני שבועיים, העתיד מתחיל עכשיו. כשאני הייתי בן 16, זה לא היה. הייתי שמח לקרוא את זה אז, אני חושב שזה יכול לעשות לי סדר בראש. על לבנות את האישיות, על התמודדות עם קשיים, על המקום שאלוקים בתוך החיים שלי, אז אפשר להשיג מאחורה, וגם את איי הרב, את שומעת? אפשר למצוא שמה. המספר שלי, כתוב שם, מי שרוצה אני אגיד עכשיו, אתם יכולים לרשום, מי שישלח לי הודעה בוואטסאפ, אתם מוזמנים. אני אשלח לכם קישור שאפשר להצטרף או לתפוצה במייל או בוואטסאפ. יש לי קבוצות שקטות, אלפי אנשים מקבלים כל בוקר, מי שרוצה, אז אפשר. אז אני אעביר, אז שלח לי בוואטסאפ, אשלח לך את הקישור, תצטרפו, חינם, אפשר לקבל פעם ביום או פעם בשבוע, כל אחד מה שהוא בוחר, סרטונים, חומרים, השראה, להוסיף קצת צבע, קצת אנרגיה, קצת אור. תודה על ההקשבה, היה לי כיף לבוא לפה היום. מי שרוצה, רוצה לשאול, מוזמנים, ובעזרת השם, נשוב וניפגש, להתראות.